טוב, בוקר טוב אחי ורעי. אנחנו נקדיש את הלימוד היום ובשבוע הבא לענייני מגילת אסתר. כלומר, אנחנו זוכרים היטב איפה אנחנו עומדים בספר שמואל, איפשהו שם באמצע של מעשה אמנון ואבשלום, וננסה ללמוד ביחד מגילת אסתר. אז היו שנים שהקדשנו רצף ארוך של שיעורים, 4-5, לא זוכר כמה, והשנה נעשה את זה בצורה אחרת קצת. ננסה לדקור נקודות במגילה דרך איזשהו ציר מאוד חשוב, שננסה גם להסביר למה הוא חשוב הציר הזה, וזה נקרא, ברוך תהיה, תודה רבה, נקרא ציר הנהפוך הוא. ציר הנהפוך הוא. למה זה כל כך חשוב, העניין הזה של נהפוך הוא? מה כל כך דרמטי בעניין הזה? אז התשובה היא, נמצאת בעצם ממש בתשתית, ביסוד של מגילת אסתר, כספר תנכי. זה דבר שאני לא יודע אם הזכרנו אותו בעבר. הרי היה ויכוח בין החכמים לבין אסתר, האם להכניס את המגילה לכתבי הקודש, כן או לא. שלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות, אמרו לה, כבר כתובה את בדתי פרס ומדי. כלומר, את לא שייכת אישור תורה, את שייכת אישור היסטוריה. ואז היה איזה ויכוח, איזה דיון, ואז חז"ל אומרים בירושלים במסכת ברכות, שהאיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם והם מצאו פסוק. מה הפסוק? פסוק בפרשת וילך, ששם רמוזה מגילת אסתר, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. טוב, אז מה זה אומר שהם מצאו פסוק? אז בגלל זה אסתר נכנסת לתנ"ך? זה לא שמצאו פסוק, אלא ההקשר של הפסוק, הוא בעצם מה שחשוב כאן. בואו נקרא את הפסוקים, תראו. ויאמר אדוני אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, אשר הוא בא שמה בקרבו, ועזבני, והפר את בריתי אשר קראתי איתו. וחרה אפי פרו ביום ההוא, ועזבתים, והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות. אז עד כאן, זה פסוקים שמתארים את העבירה ואת העונש. קראתי בסוף פרשת וילך, זה פרק למד א' בספר דברים. כן, מתארים את העבירה, עזבו את הקדוש ברוך הוא ואת העונש. עכשיו יש פסוק, ואמר ביום ההוא עם ישראל, הלא על כי אין אלי בקרבי, מצאוני הרעות האלו. איזה פסוק זה של? אבל מה התוכן שלו? לא, לא. חזרה בתשובה, נכון. היה עבירה, עכשיו יש אחרי זה עונש, ועכשיו חזרה בתשובה. ויאמר, וידוי. הלא על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. אז עכשיו איזה פסוק היינו מצפים שיגיע? פסוק של סליחה, ויאמר השם, והשיבותים אל אדמתם, והגאלתים, ולא מאסתים לכלותם, להפר בריתי איתם וכו'. במקום זה, איזה פסוק מגיע? ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא. על כל הרעה אשר עשה, משונה מאוד. הם חזרו בתשובה, אתה מסתיר את פניהם. מכאן למדו חז"ל, זה עומק הלימוד שלהם, שהמילים אסתר אסתיר הם לא חלק מהעונש, אלא הם חלק מגאולה. כלומר, יכולה להיות גאולה שמגיעה בצורה נסתרת. וזה ונהפוך הוא. כי המהות של גאולה שהיא גלויה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה, וכשאירועים נסתרים, מתבררים כגאולה, זה עצמו סוג של איזה היפוך, ולכן כל המגילה בעצם היא נעה על הציר הזה, כי זה המקור למגילה, ובצורה יותר עמוקה מבאר המהר"ל, שיש טוב ורע, בסדר? אז אנחנו תמיד אוהבים שהטובים מנצחים את הרעים. כן, יש איזה כל מיני, לדוגמה, רונלד רייגן, שהיה נשיא ארצות הברית, הוא היה שחקן קולנוע לפני כן. בדקו ומצאו שבכל הסרטים שהוא שיחק, שיחק בהרבה סרטים, הוא תמיד שיחק את ה-good guy. את השריף, את הקובוי, את הזה, ואף פעם לא את ה... אתה יודע, שחקנים, חלק רעים, חלק טובים. הוא תמיד היה... כן, זאת של הטובים. סרט כזה. אז... ברוך אתה, אדוני, אני חושב שקודם לא... אז יש לנו טובים ורעים, אנחנו רוצים שהטוב ינצח את הרע, זה בסדר גמור. נהפוך הוא אומר שגם הטוב הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, וגם הרע הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. רק הטוב הוא שליח גלוי, והרע הוא שליח סמוי. ולפעמים הרע בעצמו לא יודע שהוא עובד אצל הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא עובד בכל הכוח, והוא לא יודע, אם היה יודע, הוא לא היה עושה את זה. הוא, כן, זה הסוד השעיר המשתלח, פורים כפורים, סוד שעיר המשתלח ששולחים ביום כיפורים, בתור שעיר לעזאזל, ככה מבואר ברמב"ן ובעוד מקומות, שבעצם ביום כיפורים אנחנו לוחשים סוד ואומרים, לא רק הטוב הוא מהקדוש ברוך הוא, גם הרע מגיע לו מתנה, כי גם הרע הוא מהקדוש ברוך הוא. הוא רק פועל בצורה הפוכה, פועל בצורה נסתרת. לכן העיקרון של הנהפוך הוא עיקרון יסוד במגילה, וצריך לחפש אותו בכל מקום. מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים דברים שנעשו למטרה מסוימת, ובפועל יצרו תוצאה הפוכה שהצטרפה למגמה של גאולת ישראל. העושים, מי שעשה אותם, חשב בכיוון מסוים, בפועל זה התהפך לו. טוב, אז השאלה, אנחנו כאילו, כמה אתה עולה לשורשם של הדברים, לשורשם, באופן הנגלה זה היה רע, באופן הנגלה, האיום של המן היה רע, והמן בעצמו הוא רע, וכו'. אנחנו הולכים, כמו בספר הזום, שאתה הולך אחורה, 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 אז אתה מסתכל בתמונה מרגיעית ואומר, תקשיב, בעצם מתברר, וגם על השואה, במלוא הזהירות, וכמובן, בקשת המחילה וכו'. אתה עדיין יכול להגיד שכנראה, לא היה שום כוח שיכול היה להוציא את היהודים מאירופה בסדר גודל הזה. בסדר, כלומר, זה לא אלפי שנות אנטישמיות ומסעות צלב וזה. אז רק שהיהודים מבינים שהם לא יכולים להישאר פה כי הם ימותו, אז הם הולכים משם. וגם אחרי השואה, עדיין רוב היהודים ברחו לאמריקה ולא לארץ ישראל. אז בואו ננסה לעקוב אחריה ונהפוך הוא. אני אומר, אנחנו לא לומדים את המגילה על הסדר, כי זה סדרה אחרת, וגם עשינו אותה בעבר. אנחנו ננסה להרוויח נקודות, ותוך כדי גם נזכר בכל מיני דברים. הנקודה הראשונה של הבנהפוך הוא זה משתה ושתי. איתו אנחנו רוצים להתחיל. משתה ושתי הוא משתה מאוד משונה, מאוד מוזר, שמופיע בפרק א' במגילת אסתר. מה בדיוק העניין שלו? למה היא עושה משתה נפרד? גם המלבים וגם עוד פרשנים מדייקים שבעצם משתה ושתי, איפה המגילה רגע נעלמה לי? הנה, כן. משתה ושתי הוא סוג של התרסה של ושתי, כנגד החשברוש. ושתי היא הנציגה של העולם הישן, של העולם האליטות שבעצם החשברוש מנסה להחליף. החשברוש יש לו מדיניות אחרת שהזכרנו אותה בעבר. הוא פותח את הארמון לכולם, עושה איזה מין מימונה כזאת, כולם באים, מצלם איתו סלפי, נשיקות, חיבוקים. כל ההמוניות הזאת, ושתי וכל האליטה שהיא מייצגת, כל מין סולדים ממנה. ולכן ושתי עושה איזה מין משתה התרסה כזה, כנגד החשברוש, וכאילו היא אומרת, הוא הרי לא יעיז. הנחת היסוד של ושתי שהוא לא יעיז. הוא לא יעיז לגעת בה, כי החשברוש צריך אותה. היא אדם הכחול שזורם לו בעורקים. היא ביתו, נכדתו. של נבוכדנצר, היא אדם הכחול, הוא חייב אותה, ולכן היא יכולה להרשות לעצמה להטריס. זאת הנחת היסוד של המשתה הנפרד שלה. והנחת היסוד הזאת היא מתהפכת. כלומר, לא רק שמה שבשתי אמרה לא היה נכון, אלא התברר שתוך כדי המשתה, אומנם הוא קצת היה שטוי, כטוב למלך ביין, קצת השתחרר לו, אבל הוא החליט ללכת עד הסוף. כלומר, אם ושתי לא הייתה מטריסה, אז כנראה שהחשברוש היה שווה לו מאוד, החשברוש מאוד מאוד, יודע, לחשב את החשובים האינטרסים, הוא אומר, אני יותר מרוויח ממנה מאשר משלם עליה מחירים. היא מספקת לי לגיטימציה, היא מספקת לי דם כחול, היא נותנת לי איזשהו הילה של זה, עד שאני אתאפס על עצמי ואתארגן, אני צריך אותה. אם היא לא הייתה מטריסה. ברגע שהיא טריסה כנגדו, עשתה משתה נפרד, אז החשברוש כאילו, זה הדליק אותו. הוא אומר, מה, ככה? אני רוצה שתבוא לכאן. עומק המדרש שאומר שהוא רצה שתבוא לפניו ארומה, חזל לא באים לספר לנו סיפורים פשט במדרש. העומק של המדרש הכוונה, הוא רצה שהיא תפשיט מעליה את כל הדעות הקודמות שלה, ותיישר קו איתו. הקו שלי, ארמון פתוח, מלכות מסבירת פנים, כולם שווים, אין דם כחול בדם זה, בואי תיישרי קו. גם מה, תבוא איתי לשוק מחנה יהודה, להתחבק ולהתנשק עם כולם. והיא כמובן, ואז מה? היא כמובן מסרבת. למה? מה היא אומרת? הוא לא יעיז. הוא פשוט לא יעיז. אין מצב שהוא נוגע בי. ומה קורה? הוא עיז. עושה איזה אספת קבינט, מכנס את הקבינט, אומר, תגידו, מה אתם אומרים? נלך עד הסוף או לא נלך עד הסוף? מה אתם אומרים? יאללה, בואו נלך עד הסוף, מי צריך אותה? יהיה בסדר, בואו נלחץ את הרגל עד הסוף, עם הגז, להבדיל, אני אומר, להבדיל, 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 מיליון הבדלות, בסדר? אבל רק בשביל הדוגמה, לסבר את האוזן, מי הקים את מפלגת ש"ס, אתם יודעים? ארצי, ארצי, לא ירושלים, ארצי, הרב שח. לא, זה, עזוב, הרב שח הקים את המפלגה הזאת. הרב שח, הוא הקים את המפלגה וכל זה. אז בעצם המפלגה הספרדית, הפטרונים שלה היו אשכנזים. צריך לחפש הרב ספרדי, הרב שח לא יגייס מסבירים ספרדים, מסורתים, אז הרב עובדיה, אמרו לו, אפשר להשתמש בשניים שלך? אמרו, טוב, בואו ננסה. הלך, ואז הוא לקח על זה פיקוד. בשלב מסוים, הוא נכנס כרגע לקונסטלציה הפוליטית, יאללה, בוא נלך. ש"ס נפרדה מהרב שח בצורה כזו או אחרת, ויצא לדרך עצמאית.
עד היום לא.
מנסים, כן. אבל היה שלב שזה כן היה לגמרי, ואז הרב שח אמר, הם לא ראויים להנהגה, הם לא יודעים להנהיג, אין להם, נורא נעלבו ממנו. יש לך איזה מישהו שמלווה אותך בתור איזה פעם. יש לך איזה, זה לא שירות פוליטיקה, רק אתה דוגמה. יש איזה, יש לך איזה מישהו שמלווה אותך, ואתה צריך אותו וכל זה. בשלב מסוים, אתה לוחץ על הרגל על הגז. מי שגרם לאחשוורוש ללחוץ על הרגל על הגז ולהיפרד לגמרי מבשתי, זה בשתי בעצמה. שהייתה בטוחה שהוא לא יעיז, והוא העיז. הוא העיז גם לקרוא לה, והייתה, המשיכה להיות בטוחה שהוא לא יעיז, והוא העיז. לא כתוב במגילה שהוא הרג אותה, אז אפשר להגיד שפורסמה מודעה בנוסח של בית המלוכה מודיע בצער שבחופשת הסקי האחרונה נעלמה המלכה ושתי באחד הפיתולים ומשלחות רבות מחפשות אותה. נא להתפלל ונבצרות. הכל קרה וקורה, ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
אבל היה לה, היא הייתה בת התולה, היה לה מעמד
נכון. נו, אתה יודע, להיזהר פה מהזה, כן? נו, אז מה האמירה פה אבל?
היא לא יכלה להגן את עצמה, לא היה לה...
לא, היא לא יכלה. המעמד שלה היה מעמד כאילו שהייתה בטוחה שהוא צריך אותה. אבל שהוא היה יעיז, ברגע שהוא אמר, אני לא צריך אותה. אז הוא לקח את כל הכנופיה שלו, שהם כאילו השתלטו, תפסו את השלטון והשתלטו עליו, יאללה, בוא ניפטר ממנה, חבל על הזמן. תראו, יש הרי אחד המקרים, אתה יודע, זוכר את זה, אחד המקרים שרואים כמה, לפעמים כמה מלכות לא יכולה להיפטר ממישהו, זה רומל. רומל היה מצבין הארץ, ובשלב מסוים הוא השתתף במרד נגד היטלר. אבל להגיד שרומל היה מרד בהיטלר, זה היה בעייתי מאוד. אז הם שכנעו אותו להתאבד, ושהם יגידו שהוא נהרג בהפצצה, ועשו לו לוויה מלכותית, והיטלר בעצמו הספיד אותו, את רומל. אז פה חשבו זה דאג שזה, אבל הנהפוך הוא פה, וכמובן זה נהפוך הוא קריטי למגילה, כי זה בעצם מה שמאפשר לאסתר להיכנס לתוך הסיפור, זאת העובדה שבשתי בטוחה שהחשברוש לא יעיז לגעת בה, ולכן היא עושה גם משתי התרסה וגם מסרבת, וזה מה שמעצבן את החשברוש, בדיוק. ולכן זה הופך את זה, והוא מעלים אותה, ובחית ללכת עם הרגל עד הסוף. כלומר, אתה יודע, לפני כן אתה זה מצעד תימני כזה, קצת לפתוח, קצת לסגור, לרצות את זה, שום דבר, הולך עד הסוף ומחליט לתת את פרויקט אדיר של 4 שנים, משנת 3 למולכו עד שנת 7 למולכו, איך אמרו ברומן, אם אתה רוצה שהעם יסתום את הפה, תן להם לחם, לחם ושעשועים, 4 שנים של אודישנים למי תהיה מלכה. טורף, כל המדינה סביב הדבר הזה, כולם נשלחים, והוא שיחק אותה, כאילו באמת זה משיג שקט תעשייתי, וכאן מסתתר הנהפוך הוא הבא. כאן מסתתר הנהפוך הוא הבא. הנהפוך הוא הבא קשור לאסתר. מיליוני... מה? מה אמרתי? אחשוורוש, לא אמרתי, אחשוורוש.
למה לא אמן?
אמן עוד לא מופיע כאן. אמן עוד לא... כתוב ממוכן, חזר אומרים שזה אמן, לא ברור. כלומר זה... הוא לא מופיע כאן בתור אדם, בתור גורם עצמאי, הוא חלק מהקבינט. טוב, פרק ב' לא חוסך מאיתנו את התיאורים העדינים שמתארים שבעצם אסתר נלקחה בעל כורחה למלך חשברוש. הפרשנים דנים בזה איך בדיוק זה קרה, הרי נספו רק בתולות, וכנראה מה שקרה בפועל, כנראה, אם עושים את הפרשנים, זה שאסתר הייתה מאורסת למרדכי בצורה כזו או אחרת, והיא נחטפה מהרחוב, הלכה, ותילקח, נחטפה מהרחוב, ואיכשהו מרדכי הצליח להגיע אליה ולהגיד לה, אל תגידי מאיזה עם את. עכשיו, מה הפשר, ואל תגידי מאיזה משפחה, ואל תגידי מאיזה מה פשר ההצעה הזאת? אז הראש של מרדכי עבד באופן הבא. אומר, אוקיי, יש פה מיליון בנות שרוצות להיות מלכה, ויש פה אחת שלא רוצה. מה הסיכוי שמי שלא רוצה תיבחר? סיכוי קלוש. אז בסדר, היא נלקחה, לא נעים, ילדה צנועה כזאת, היא בחורה צנועה, היא תעבור את זה, יהיה בסדר. הזוהר אומר, לא קשור אלינו עכשיו, לא קשור לזה, הזוהר אומר שאסתר מעולם לא הייתה עם אחשוורוש, אלא זה היה שד. מה עומק דברי הזוהר? שהיא הצליחה ליצור הפרדה אישיותית בין האישיות שלה לבין הגוף שלה. הגוף היה עם אחשוורוש, אבל זה לא הייתה היא. ואנחנו מכירים את זה היום מתופעות, לא עלינו, של נשים שנאנסו בגיל צעיר, על ידי קרובי משפחה, על ידי אבא וכו', והן לא זוכרות את זה. הן הדחיקו את זה לגמרי, ולפעמים בטיפול זה עולה פתאום כאילו סיטואציה, וזה צף את זה, מצליחים ממש פיצול אישיות, לקחת את הדבר הזה, להרוס אותו, לקבור אותו בתאום הנשייה של האישיות, ואחרי זה אנשים כאלה לא מצליחות להתחתן, לא מצליחות להקים משפחה, ולא מבינות למה, מה הבעיה, הולכים לאיזשהו טיפול במעמקים, ופתאום צף ועולה מתאום הנשייה, אז אסתר הצליחה לנתק לגמרי בינה לבין האישיות, עד הרגע שהייתה צריכה ללכת לחשוורוש בפועל ולפתות אותו. כאשר עבדתי, עבדתי. נחזור חזרה לשלב שלנו, מרדכי אומר באופן הבא, טוב, היא לא רוצה. אבל ליתר ביטחון, אז הוא אומר לאסתר, אל תגידי מאיזה עמת, למה? יכול להיות לו שתי הסברות. דבר ראשון, כשיש מערכות גדולות, והן עובדות בסרט נע, מי שלא נכנס בתוך המערכת, היא פולטת אותו. כאילו, זה כמו, היה לי פעם בצבא איזה חייל שהתנדב. עבר את הגיל. ופעם אחת הוא שכח לחתום. אז הרמתי טלפון לשלי, שאמרתי לו, מה קורה? תקשיב, אני רוצה לזמן אותו, אבל לא מצליח. הוא אומר לי, כן, הוא נפלט מהמערכת, הוא לא חתם. אמרתי לו, חבל, הוא חייל טוב, זה, בוא נחזיר אותו. אמר לי, לא, אי אפשר להחזיר. להחזיר זה רק ראש אקה. המערכת, לא חתמת, היא פולטת. זה הפקח שנותן לך את הדוח, הוא נותן את הדוח, אבל לבטל את הדוח זה להגיע לראש העיר. אז אומר מרדכי, ישאלו אותך מי את, מה את, אני יהודי מארץ ישראל, לא תגיד, אני לא תזדהי, אגיד, טוב, תעמדי רגע בצד, יש עוד, על זה נאמר הביטוי, יש עוד 1,000 כמוך, כן, ובשלב מסוים בצד, טוב, שחררו אותה הביתה, אין לנו כוח להתעסק איתה. ככה זה שאתה מתעסק עם מעשות, ומישהו לא משתף פעולה. עוד שנייה אחת, אבל יותר מזה, יש כאן בעצה הזאת, מרדכי מאמין שהעצה הזאת היא לא תאפשר גם לאסתר להיבחר למלכה. מפני שכל הטענה של אחשוורוש זה, בואו תראו איך אני באמת פותח את הכל לגמרי, וכל אחד יכול להיות פה מלך או מלכה. עד היום, אגב, האירוע הטלוויזיוני הנצפה ביותר בעולם, זה לא הסופרבול, ולא בנייני התאומים, ולא זה, אלא חתונתה של קייט מידלטון עם הנסיך וויליאם, זה האירוע הטלוויזיוני שהכי הרבה אנשים צפו בו, איך אישה פשוטה, רגילה, מצטרפת לבית המלוכה, למרות שכולם יודעים שמלכת אנגליה היא לא עושה כלום חוץ מככה, ואין לה שום סמכות היום וכו', שזה וואו. אז החשבורש רוצה הרי להוכיח שהוא באמת, הוא מסוגל, והוא הולך לצרף כל מי שתיבחר, היא יכולה להיות מאיזה מה שתהיה, ובשביל זה הוא צריך להראות את תעודת זהות שלה, כן? כשאובמה עומד ונבחר לנשיא ארצות הברית, והוא נועם את הנאום, yes we can, ואומר שלך, בארצות הברית אתה יכול להיות שחור או לבן, איש או אישה, ואתה יכול להגיע לכל תפקיד, אז כולנו מבינים, אנחנו רואים בעיניים שהוא שחור. נכון, אז באמת יש כאן ראייה, נעשה ככה וירד הצבע, אז הוא רמאי. אבל אחשוורוש צריך להראות תעודה, הנה תראו, לקחתי מישהי באמת ממיעוטים, ותראו שאני רציני בכוונותיי. ההסתרה של אסתר היא בעצם נגד המגמה, הכי בסיס של אחשוורוש, כי מה כולם יגידו, הוא עבד עלינו. הוא לקח בסוף איזה מישהי מהמלוכה, הוא מספר סיפורים שזה מישהי, אבל הוא עבד עלינו בעצם. וזה הייתה הסברה של מרדכי. בדיוק הסברה הזאת היא הפוכה. מה שקרה הפוכה, רצת לשאול? לא הבנתי, מה אמרתי? אמרתי לו, הוא שאלה, שאלה, שאלה טובה. כלומר, זה היה, תראה, הקימו, אתה יודע איך זה, הקימו מערך פקידות. הקימו מערך פקידות. ענק. חשבו שקים מערך פקידות ענק. אתה יכול להבין שגם הוא היה מערך פקידות שמתגמל. רובם, מי לא רוצה לצאת מחיים של כפרייה לזה?
זה אמור להיות נערות סופרות הרבה יותר מלאכות.
וכך גם היה, כי אתה רואה מקודם שלא ביקשה דבר ולא זה, וכולם שם נורא נהנות מהבשמים וכל זה. אבל כל האלה שאוספים את האנשים, הם גם רוצים לזכות בפרס. מה? כן, אבל יש גם פקיד, יש כאלה שמי שרואה איזה מועמדת שנראית לו, אז הוא מתחילה אווירה של הפקרות. אוספים נשים לבית המלוכה, על הדרך, אתה יכול כבר לדמיין מה קורה. מה קורה עם כל הפקידים וכל הזה. זה אווירה של גברים ונשים, זה אווירה של פריצות והפקרות, וגם חלק נלקחות ונחטפות, חלק לסטריסים שבדרך, וחלק זה. כל אחד גוזר קופון על הדרך, ואסתר בהקשר הזה נלקחת. כן, אבל לכן היא נחטפה מהדרך, היא נחטפה, וזהו, היא הייתה מאורסת, וככה אלשך אומר נדמה לי. טוב, זה כבר, אתה יודע, זה דברים שאפשר לבדוק אותם. עכשיו, מה קורה בפועל? בפועל קרה כנראה בדיוק הפוך. יש מצב לומר שאם אסתר הייתה אומרת שהיא יהודייה, אז אחשוורוש אומר, תראו, אני באמת התכוונתי לפלורליזם וכל זה, אבל לא עד כדי כך, כאילו, יהודייה לא התכוונתי, זה קצת מוגזם לי. יש את הקומניה הלכות וכל זה, אז לא היא. בפועל, בגלל זה שהיא לא אמרה מאיזה עמי, אז באמת כתוב כאן בסוף פרק ב' שהחשברוש ניסה לאיים עליה, בפרק ב' פסוק י"ט, ויקבץ בתולות שנית ומרדכי יושב בשער המלך, אז ככה הפרשנים כאן אומרים שבכיוון שהיא לא גילתה מאיזה עמי, אז החשברוש אמר, אוקיי, אז אני מעיף אותך ואני אביא מישהי אחרת. אז הוא עוד פעם קובץ את כל הבתולות ויקבץ, זה קרה מעצמה וכו', אבל פתאום משהו השתנה. וביקבץ בתולות שנית ומרדכי יושב בשער המלך, אין אסתר מגדת מולדתה בהתאמה, כאשר ציווה לה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנה איתו. כן? כשהחשברוש מקבץ בתולות שנית, הוא שומע את הקול המון שנשמע, ומה הוא שומע? שמה כל אחד אומר? המלכה משלנו. דיאלנה, מה שאומרים. המרוקאים אומרים היא מרוקאית, הפולנים אומרים היא פולניה, העיראקים אומרים היא עיראקית, התימנים אומרים את תימניה, רק היא בעירה, אבא שלה היה אשכנזי, כל מיני כאלה. כל אחד אומר עם שלנו, אומר אחשוורוש, בינגו! ככה הייתי מפייס רק אומה אחת. עכשיו כולם מרוצים. כלומר, מה שמבריג את אסתר בתוך בית אחשוורוש, בלי יכולת לצאת, זה העצה של מרדכי. אם מרדכי לא היה נותן את העצה הזאת, והייתה אומרת שהיא יהודייה, קיים סיכוי סביר ש... חשבורוש אומר, יהודיות לא מתאים לי, עד כאן, התכוונתי לזה, אבל לא ליהודיות, זה... It's ain't the appropriate time, או...
מה שאתה אומר, מרדכי היה מעוניין שיקחו
אותה. לא, להפך, מרדכי... הוא רצה שלא יקחו אותה, אבל... כן, בפועל...
אם היהודים הוא יהודייה, הוא לא היה לוקח
אותה. אבל הוא לא ידע, מרדכי, לא ידע את התוכנית.
אנחנו מדברים הרי על נהפוך, הוא על מחשבות אדם, אבל מה הקדוש ברוך הוא עושה איתם? מרדכי נתן עצה שנראיתה בעיניו ישרה, שאם אסתר לא תגיד מאיזה עמי, אז יותר סיכוי שישחררו אותה. בפועל, העובדה שאסתר לא אמרה מאיזה עמי, גרם לאחשוורוש להגיד, זה בדיוק מה שתקננתי. כולם חושבים שהיא מהעם שלהם. וככה היא מוצאת עצמה מוברגת עוד יותר בתוך המלוכה. אז זה נהפוך הוא שני. נהפוך הוא שלישי במגילה, גם כן מאוד מאוד משונה, וזה התוצאה של מעשה מרדכי. אני לא מסביר כל דבר, איך הוא... עד עכשיו זה די ברור, אנחנו מבינים למה העובדה שבשתי זזה זה קשור לגאולה של עם ישראל, וגם למה העובדה שאסתר נבחרה. עכשיו אולי גם נסביר את זה, נהפוך הוא של בחירת המן. למה המן נבחר? מה ראה אחשוורוש שהוא פתאום החליט לגדל את המן? כן, אחר הדברים האלה. אז התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. שני סריסי המלך, כלומר, שומרי ראש של המלך, המעגל ההבטחה הקרוב ביותר למלך, רצו להרוג אותו. זה כישלון הבטחתי מן המעלה הראשונה. כן? כישלון גמור. זה לא איזה מישהו, זה מרידה באיזה עיר רחוק. זה... כי קרוב אליך הדבר מאוד. בסדר? מי מגלה? מרדכי. למה הוא מגלה? יהודים תמיד נאמנים לשלטון, כמו דרוזים, כאילו, אסור להם לקחת חלק ב... במאבקי הפוליטיקה, אז מרדכי מגלה. לכאורה, היינו מצפים בעולם זה שמרדכי מקבל שדרוג. במקום שמרדכי יקבל שדרוג, מי מקבל שדרוג? המן. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. בלמדת האגגי וינשאו, וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו. למה? תשובה מאוד פשוטה. אחשוורוש אומר, אם אחרי כל הצ'ופרים שאני מחלק לעם, ואחרי כל הפוצ'י מוצ'י, ואחרי כל זה, עדיין מנסים להרוג אותי, זה אומר שאתה לא יכול להיות רק נחמד. אתה חייב להקים לידך איזה משטרה חשאית, שעובדת, מה שנקרא, בלי בגץ ובלי בצלם, מישהו שיודע לטפל בבעיות, לסכל את זה, וצריך להקים כדי להגן עליי, כי הנה, הראיה. ולכן, החשבורש מסתכל ואומר, טוב, מרדכי באמת אמר לי שהרגו אותי, תודה רבה, אבל הוא לא מתאים לתפקיד. או, הנה, אמן, זה המלאכה שלו. לוקח החשבורש את אמן, שם את כיסאו מעל כל השרים. הכוונה, יש לו סמכויות שלהם אין. הוא רשאי לחקור אותם, הוא רשאי לעצור אותם, הוא רשאי להגיד להם שיבדקו בדיקת פוליגרף. הוא בעצם, זה כמו ראש השבק, שלשבק יש לו גם תפקיד פנימה. יש לו סמכויות עליהם שאין כלפיו. ולמה זה קרה? מי גרם למינוי של אמן? מרדכי. מרדכי שבעצם דיווח לאחשוורוש על הסכנה שרוצים להרוג אותו, והפיל לאחשוורוש את הסימון הזה, שמה? שהוא נמצא בסכנה. גרם לאחשוורוש להגיד, אוקיי, אני חייב לידי אדם מאוד חזק שיגן עליי. אז הוא ממנה את אמן. אם מרדכי יודע שכתוצאה מהמעשים שלו, ימנה אחשוורוש את אמן, שיעשה שימוש בכוח שלו כדי להשמיד את היהודים, הוא כנראה לא היה מדווח. אבל הוא מרדכי אמר, אני אעשה מעשה טוב, ממעשה טוב יצא טוב. והקדוש ברוך הוא עשה ונהפוך הוא, כי אני אולי אגיד מה הסיבה שצריך, אני אגיד על זה כמה מילים, למה צריך את אמן? מה התפקיד של אמן בתוך כל הסיפור הזה? אנחנו היום בוגרי, לצערנו, הרב השואה, אז אנחנו יודעים את זה הרבה יותר טוב. עם ישראל במגילה, סובל ממחלה חמורה מאוד, שנקראת אובדן העצמיות. אובדן הזהות. מה הכוונה? הזהות הישראלית המקורית, האותנטית, מורכבת משני יסודות. היסוד אחד זה היסוד הלאומי. כלומר, עם ישראל הוא קודם כל תנועה היסטורית. יש לו תפקיד לאומי בתור אומה בארצה, שהוא חלק מה... סליחה. חלק מהמארג ההיסטורי, לאומה הזאת, ואנחנו היינו עם, או היינו עוד לפני מתן תורה, יצאנו ממצרים כעם עוד לפני מתן תורה, לאומה הזאת ניתנת תורה שתנחה אותה איך להתנהל כאומה. עכשיו, אובדן, כל אובדן של אחת מהזויות הללו, הוא מסוכן מאוד. עוד שנייה אחת, אנחנו מבינים מה המשמעות של אובדן הזהות הדתית, נקרא לזה, של התורה, אז עם ישראל פשוט מתבולל, אז אין יהוד... בפועל, מה שקורה היום, אין יהודים, אין תורה, אין חיבור, אז מתחתנים עם גויים, וכבר בדור הבא, איך אומר מי שאומר, אין דבר כזה דור שלישי לרפורמים, זה לא קיים. אין, דור שלישי זה כבר גויים. ואכן הרב שטיינזלץ עצמו יגיד להגיד, מי הוא יהודי? מי שהנכד שלו יהיה יהודי. זה יהודי, לא מי שאימא שלו יהודיה, זה לא חוכמה. מי שהנכד שלו יהיה יהודי, הוא יהודי. אז זה אנחנו מבינים את הסכנה, אבל יש סכנה הרבה יותר מתוחכמת, והיא אובדן הזהות הלאומית, ושקיעה במנעמיה של הזהות הדתית בלבד. כלומר, זה כל כך נעים להיות יהודי, זה באמת נחמד, וזה גם ארגון חברתי מאוד מוצלח, וגם זה, ושומרים תורה ומצוות, אבל בלי השק הכבד הזה, של הזהות ההיסטורית, שבגללה רוצים להרוג אותך ולהשמיד אותך, ואתה צריך לעשות מילואים, וללכת לצבא, והבן שלך צריך ללכת לצבא בגיל 18, וכשהתגייסנו כבר חלמנו שהילדים שלנו ישימו פרחים בקנה וכל זה, וזה לא קורה וכו' וכו'. אז תחשבו על האפשרות להיות יהודי, לשמור תורה ומצוות, בלייקות, בלי שום, בלי המטען הזה, הכבד, זה הרי ממוטט אותך, ככה. זה אובדן זהות. ואובדן זהות עצמית. וכדי לעורר את זה, חייבים מישהו שיזכיר את הנקודה הזאת, בדיוק. איך מזכירים את הנקודה הזאת? מעוררים מישהו שמתנגד אליך, כי אתה... עם, ויגידו לו את עם מרדכי, אנחנו מפריעים לך, אין לנו שום דבר איתך, אנחנו הכל, לא משנה, אתה עם, אתה לאום, אתה אומה, אני ארדוף אותך. זה לאום הזה, אז לכן אמן יש לו כאן תפקיד קריטי, בלי אמן לא היה פה קורה כלום. אמן עולה בצורה של נהפוך.
אבל הם קיבלו בן אדם מכל המשפחה, קיבלו הזמנות, רשמית בדואר רשום,
כן. אני מפנה את כבודו ל... נכון, בסדר, אני מפנה את כבודו, אנחנו לא מגלולים כרגע את המגילה על הסדר, אז אם אתה רוצה להעמיק וזה, אז יש את הסדרת שיעורים שנלמדה כאן, או שלי, או של רבנים אחרים, ושם תבין מה בדיוק הייתה הבעיה במשתה הזה. אנחנו רק עוברים על הנקודות שלנו, נהפוך הוא. עוד נהפוך הוא אחד, בסדר, זה מובן, הטריק הזה, מרדכי הוא מאוד מאוד נאמן לשלטון ומגלה, וזה עצמו מעלה את אמן, כמובן, יש לה, לאמן יש לו תפקיד בגאולה, אז הכל כאילו מתהפך, אותו דבר, כמו תמונה שאתה הופך אותה, אתה רואה אדם צעיר, אתה הופך אותה לאדם זקן, אותו דבר בעצמו נהיה הפוך. נהפוך הוא מאוד משמעותי במגילה, שכדאי להכיר אותו בפני עצמו, זה הסיפור של הגורל. על זה החג, פורים, נכון? כתוב שהמן הפיל גורל. בחודש הראשון, הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור הוא הגורל לפני המן, מיום ליום, מחודש לחודש, 12 הוא חודש אדר. חז"ל אומרים שכשראה המן איזה תאריך יצא לו, הוא שמח בליבו, היה מבסוט וכל זה. למה הוא שמח? ומה נהפוך הוא פה? אז תשימו לב איך המן הפיל את הגורל. כתוב כאן מיום ליום ומחודש לחודש. המן נמצא כרגע, היום שהוא נמצא בו כרגע, מיום ליום ומחודש לחודש, הכוונה שזה, המן נמצא כרגע ביום י' ג' בניסן. זה היום שזה קורה, בסדר? כי כתוב אחר כך בהמשך, ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב-13 יום בו. כלומר מיד כשהוא הפיל את הגורל הוא כתב את האגרות. אז הוא נמצא בי' ג' ניסן. עכשיו הוא מפיל את הגורלות מיום ליום, מחודש לחודש. הוא אומר, אוקיי, בוא נתחיל, היום אני לא יכול להתארגן להרוג את היהודים, זה לא ריאלי, מחר. הוא אומר, בוא נעשה י' ד' בניסן. מפיל גורל, יש לו קוביה ליום וקוביה לחודש. י' ד' בניסן יוצא לו לא טוב. אז הוא הולך, י' ד' באייר, י' ד' בסיוון, י' ד' כך עובר את כל החודשים, עד י' ד' באדר, לא טוב. טוב, נמשיך הלאה. עובר לתתבר. שוב פעם, מפיל על כל תאריך, מפיל 12 קוביות, לראות אם יצא לו, האם תתבב בניסן, לא. תתבב בניסן, תתבב באייר, תתבב בסיוון, לא. ואז הוא מגיע ל... כן, הוא עושה תתבב, תזיין, תזיין, כף, א', ב', ג', ד', עד שהוא מגיע ל-י' ג'. ואז כך הוא עובר, תתבב, תזיין, י' ז', וכו' וכו', הגיע ל-א', א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', י' א', י' ב', הכל יוצא לו, לא, 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 לא. על כל תאריך, הוא עושה בעצם 30 כפול 12 גורלות, נכון? 30 יום, על כל יום הוא מפיל 12 גורלות עד חודש. ואז הוא מגיע ליום י' ג' בחודש, זה היום שהוא נמצא בו, הוא לא התחיל ממנו, הוא התחיל מיום י' ד', ואז הוא מתחיל להפיל גורל. י' ג' בניסן לא, טוב, ברור, זה היום, אני לא יכול. י' ג' באייר גם לא, י' ג' בסיוון גם לא, י' ג' בזה לא, 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 י' ג' בשבט לא. אז עכשיו זה התלה האחרונה מתוך, כמה זה 30 כפול 12? 360. נכון? כבודו מהנדס, 360. 360 הטלות של גורל יצא לו לא, 359 יצא לו לא. ובהטלה האחרונה יצא לו כן. בי' ג' באדר, שזה הטלת הגורל האחרונה שהוא הטיל, יצא לו כן. איזה השגחה. מיום ליום, מחודש לחודש, הכוונה בדיוק, שנה פחות חודש מהיום, בי' ג' באדר. אבל הוא שמח כי יצא לו 359 פעמים לא, והפעם האחרונה כן, הרי בזה השגחה עצומה. אז מה שנכון, שזה מושגח. זה ברור שזה מושגח, זה ברור שזה לא במקרה. זה חייב להגיד שזה לא במקרה. זה יום מושגח. מה שלא ברור זה מה לא במקרה ביום הזה. הוא אומר, תראו, יש כאן הוכחה שהמגילה היא ספרדית. הוא אומר, בחודש הזה מת מושיעם של ישראל. נכון? הוא צודק. משה רבנו נפטר בזין באדר. אצל הספרדים, בסוף השבעה מה עושים? אם תיקח 7 ימים מזין באדר, לאן תגיע? י' ג' באדר. לא, תגיע, זין, ח', ט', י', י' א', י' ב', י' ג'. כלומר, ביום שהוא הפיל את הגורל, זה יום שדווקא עם ישראל עושים סעודה ושמח, כאילו יש איזה יציאה מהאבל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה חושב שזה היום, שזה, אבל זה סוף השבעה. זה ההילולה, זה ההזכרה. זה הסעודה שעושים. מי שמכיר, בדיוק שבוע שעבר ראיתי הזכרה של סבתא שלי. אצל הספרדים, הזכרה זה אירוע מאוד משמח. אוכל טוב, יושבים, צוחקים, מספרים הרבה בדיחות, כולם מבסוטים. כן, אבל... כן. אתם מבינים איזה נהפוך? באמת זה תאריך מושגח, ככה משמע במגילה. לגמרי לגמרי מושגח. אין ספק כלל וכלל. שזה י' ג' באדר שיצא לו, מבחינה סטטיסטית כמובן שזה כמעט בלתי אפשרי, שב-360 יהיה 359 לא ואחד כן, ושזה יהיה האחרון, אז זה ברור שהוא באמת צדק כמובן, שיש כאן תאריך מיוחד. מה מיוחד בתאריך? הוא לא ידע. זה נהפוך הוא. טוב. הלאה. עוד נהפוך הוא. אחד הנהפוך הוא עם המרתקים במגילה, זה... ברוך אתה, אמנה. אנחנו זיקח לנו שני שיעורים, נהפוך עם, אז רק בואו תראו. בסוף כל המגילה הרי קוראת, האירועים, רצף האירועים במגילה, האקטיביים, מרוכזים בארבעה ימים, כמו שיש ספר, סרט, שישה ימים ביוני, נכון? יש ספר ארבעה ימים בניסן. כל המאורעות מרוכזים בארבעה ימים בחודש ניסן. בי"ג, י"ד, ט"ו, ט"ז בניסן. קוראת רוב המגילה, מהגורל עד תליאתו של המן. אבל הקרבות שהיהודים מנהלים מול אויביהם, מתנהלים שנה אחר כך במשך יום אחד בפרזים, ביומיים בשושן. עכשיו, כדי להצליח במשימה צבאית ביום, צריך מודיעין מעולה. בסדר? צריך כאילו, אתה, ביום אחד עד שאתה אוסף את האנשים, עד שאתה אוסף את הכל, עד שאתה מגיע לזה, זה כבר... כדי שמדינת ישראל תצליח במבצע מוקד, בפתיחת מלחמת ששת הימים, צריך מודיעין מעולה ומודיעין זמן אמת, שהמטוסים במקום ואף אחד מהם לא זז וכו', ואז בשלוש שעות אתה משמיד את כל חילות האוויר וכן על זה הדרך. המודיעין פה הוא המשחק הקריטי. אז חיל האוויר, יחסית, שדות תעופה, זה אתרים, אבל להגיע לבני אדם, תפוק להם בדלת, לתת להם כדור בראש, זה כמעט בלתי, זה על גבול הבלתי אפשרי. מי ש... מאפשר את הדבר הזה, זה אמן בעצמו. וזה אחד מהנהפוכים הכי גדולים במגילה. תראו מה קורה, מה כתוב בפרק ג'. התכנון של אמן להשמיד את העם היהודי בנוי משתי זרועות. זרוע אחת זה מכתבים סודיים בפסוק י"ב. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, ב-13 בו ויכתב ככל אשר ציווה אמן אל החשדרפני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה. ואל שרי עם ועם, מדינה מדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך, נכתב ונחתם בטבעת המלך, כן? כלומר, זה איגרת סודית ביותר. שם כתוב, חבר'ה, אנחנו בי"ג באדר, משמידים את היהודים, נא להתארגן, להכין כלי נשק, את הכתובות, את הזה, כי אנחנו, כן? זה נשלח אל הראשי העמלקים, בנסתם אמן מינה את כל הפמיליה שלו למפקדי המחוזות של האס-אס שלו. אז זה נשלח אליהם סודי. ואל המדינות, מה נכתב? נשלח פצ'גן הכתב הגלוי. פצ'גן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. מה כתוב בפשקבילים? בי"ג באדר זה קורה. מה קורה? פותחים יוחננוף? שופר של דיל? מה? מבצע? המעם יורד? המעם עולה? כלום. אני אהיה שם בי"ג באדר, האם גם אתה תהיה? גם אתה במסורת הפרסומית. זה הגלוי לכל העמים כדי שכולם יהיו. בסדר? אז אם ככה, אמן הכין את כל התשתית הארגונית, כתובות, כל... אנחנו... ברגע שמרדכי מחליף את אמן ופותח את הכספת, הוא מקבל עדיין את כל הכתובות. יש לו את כל הניירות, הוא יודע בדיוק לאן צריך להגיע. כן? אם אנחנו נמצא עם קודת הנחה שהיא לא רחוקה, שכל ההתארגנות למתקפה היהודית נעשתה גם היא בסתר. כלומר, מרדכי יוציא צו מנשיאותי שמותר ליהודים להתגונן. אבל אף אחד לא העלה בדעתו שגם התקפו היהודים, ואת כל ההתקפה הוא בעצם הכין בסתר, על ידי כוחות מיוחדים, ולכן הוא... אז בעצם ביום י"ג באדר יוצאים פלוגות מיוחדות, חוליות של מרדכי, עם כתובות מדויקות, דופקים בדלתות, פותח לעמלקי, בום, כדור בראש, ממשיכים לכתובת הבאה. חיסול ביום אחד, בסימולטנית, במקביל. כל החוליות, פורצות, אבו ג'יה, דופקים בדלת, לאיזה חליל 70 חורים, היו אומרים, לחליל וזיר, כן, ירו בו. וכל זה, זה, אתם יודעים, רצו לבדוק אם הוא בבית. אבו ג'יה, לא יגיעו והוא ירק, אז מה עשו? עצרו מישהו בעזה, קרוב משפחה שלו, והניחו שהם התקשרו לדווח לו. אז פה בארץ עצרו מישהו בעזה, שעה לפני שהכוח הגיע, באמת הרימו טלפון לאבו ג'יהאד, אמרו לו, עצרו את הזה, ואז בידעו שהוא שם. אז מי שהכין את רשימת ההשמדה עצמה, מי שהכין את הכתובות, מי שהכין את הזה, זה האמן בעצמו. רק הוא יודע, רק הוא יכול היה לדעת כל הפרטים האלו. מרדכי מקבל את הכל מהכספת, מוכנה, מארגן מבצע, לדעתי המבצע הזה היה מבצע חשאי, גם מכמות ההרוגים, 500, 300, אחרי זה 75,000, זה כבר, בכל מדינות המלך זה לא הרבה, 75,000 זה, בכל העולם זה יחסית כמות קטנה, זה היה מבצע חשאי שאורגן היטב על ידי מרדכי, אחרת הם היו מסתתרים מהמלכים, כמו שהנאצים ברחו לדרום אמריקה. מי נתן את הכתובות האפשרויות? המן. זה אחד הנהפוכים הגדולים במגילה. הוא הכין את ההשמדה של, של, כן, בטח. צודק. ולכן אנחנו מבינים בסוף המגילה שהמגילה תחזור עוד פעם בהיסטוריה. ואנחנו גם יודעים מתי. אתה צודק. מגילת אסתר, צריך להגיד את זה, מסתיימת בכישלון מוחלט. כישלון מוחלט. התקווה הייתה שאחרי מגילת אסתר תהיה עלייה המונית. היהודים ימלטו, אחרי שהם ראו כמעט מה קרה להם, ימלטו לארץ ישראל, יהיו פה מיליונים, יקימו כאן בית שני, ובית שני לא יחרב, זה לא קורה. בית שני נחרב, ובעצם האמירה ההיסטורית היא, לא גמרנו. יהיה עוד סיבוב. ואנחנו יודעים שזה אכן קרה. נו? כן. כי החשברוש הרי לוקח, הורג את המן, ושם את מרדכי על בית המן. אז מרדכי מקבל את המפתח לכספת, פותח את הכספת, הוא רואה את התכנון, את כל הזה, אז הוא... טוב, רק נשלים עוד, נהפוך אחד ובשבוע הבא נמשיך. כמובן גם את תליית המן, המן תכנן. אם היו אומרים למרדכי, תגיד איך צריך להרוג את המן, אז מרדכי אומר, תראו, נכון שהוא חייב מיטה, אבל בנפול אויבך אל תשמח, ולא תלין נבלתו על עץ, ולא צריך 50 אמה. ומרדכי אומר כל מיני דברים שיהודים אומרים שהם מלאי רחמים. מי שתכנן את התלייה של המן, מי שבנה את הפרנצ'ה לך, איך קוראים לזה? הטריבונות האלה, פרנצ'ה? פרנצ'ס. ועץ 50 עמה, 25 מטר, רואים את זה מכל המקומות, וזה כמו שצריך, עם תזמורת, עם... מי שעשה את זה, זה המלאכה שלו, הוא, בזה, את זה הוא יודע לעשות, זה המן. אם זה היה מרדכי, אז היה עשה בצורה ככה, זה המן, הוא יודע לעשות את זה כמו שצריך. עם מפרט כמו שצריך, עץ זה עץ, עומד ישר כמו שצריך, גובה 50 אמה, בדיוק על הסרגל, מכל מקום רואים את זה, יש את הטריבונות מסביב, הוא כאילו, הוא מבין בעניינים הללו. בזה הוא מבין. בזה הוא מבין. אז גם כן, סוג של איזשהו ונהפוך הוא. רוב הנהפוכים הדרמטיים נמצאים בסוף המגילה, ועליהם בעזרת השם נדבר בשבוע הבא. חזק וברוך.